מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
שוב סבב לחימה. עוד פעם חצי מדינה מושבתת לכמה ימים. חקלאים, מפעלי תעשייה, בעלי עסקים בענף התיירות, מסעדנים, בעלי אולמות אירועים, כולם נמצאים בסכנה גדולה של לסמן איקס גדול על שורת הרווח שלהם בסוף השנה. אז נכון, הכלכלה שלנו חזקה, הבורסה שלנו כמעט ולא מתרגשת מסבבי הלחימה. אבל כמה זמן באמת נוכל לשמור על יציבות שאנחנו כל הזמן מתנהלים בין בחירות להפצצות בתקופה האחרונה? אז על המצב הלא פשוט בו נמצאת המדינה שלנו, אנחנו נדבר בפרק ה-78 של פודקאסט מנועי הכסף. אהלן, אורי גרינפלד, הכלכלן, האסטרטג הראשי של פסגות.
אהלן שי.
אנחנו מזכירים לכם גם, אתם תמיד יכולים להזין לנו בכל האפליקציות שיש בעצם להזנה בפודקאסטים, מגוגל, אפל וספוטיפיי. בסוף הפרק גם יהיה לנו את הפינה הקבועה שכולם מחכים לה. הדבר המוטרף שקרה השבוע, וככל הנראה לא שמתם אליו לב. טוב, בוא נתחיל לדבר באמת, אורי, על מה היה לנו השבוע ואיך זה בדיוק משפיע ולא משפיע, אבל לפני זה יש עוד שאלה דווקא מעניינת שקיבלנו, אני לא זוכר את השם בעל פה, אבל שאל אותנו אחד המאזינים, האם אנחנו כל הזמן מדברים פה על שיעור האבטלה ושיעור הצמיחה וכל מיני מדדים מקרו-כלכליים ייחודיים לישראל, האם יש, והוא שואל, האם יש איזשהו רף לכל אחד, נניח, לשיעור התעסוקה או לשיעור האבטלה, שבו אנחנו אומרים מתחת למספר הזה או מתחת לאחוז הזה, שיעור האבטלה הוא בסדר ומעל הוא פשוט לא טוב? והתשובה היא כמובן מורכבת.
כן, היא מורכבת. מכמה סיבות, אבל בוא נגיד שקודם כל, מה שבאמת חשוב, זה לא, כמעט בכל אינדיקטור, זה לא הרמה האבסולוטית, אלא השינוי. אז מה שחשוב זה האם שיעור אבטלה עולה או יורד. מה שחשוב זה האם קצב הצמיחה מאיץ או מעט. האם הצרכן הפרטי מגדיל את הצריכה בקצב שהולך וגובר, או בקצב שהולך ודועך. זה באמת הדבר החשוב, כי ככה אתה יכול לראות מה המגמות. כמובן שכלכלה, הרבה דברים, סוג של כדור שלג שמתגלגל, ככה שאם האבטלה הולכת ויורדת, אתה תניח שיותר אנשים נכנסים לשוק העבודה, ואז הצריכה תלך ותגדל גם בקצב שהולך ועולה, כל דבר בעצם מזין את עצמו, עד שקורה משהו חיצוני, או שהדברים ממצים את עצמם. כן, יש מספר מסוים של אינדיקטורים, של הרמה האבסולוטית שלהם יש משמעות, ואני שם פה כוכבית, כי הרבה פעמים המשמעות הזו היא ביחס לאיזושהי רמה שהיא תיאורטית שאף אחד לא יודע. לדוגמה, כשאנחנו מדברים על שיעור האבטלה של 4%, אז מעבר לשאלה ירד או עלה בחצי שנה האחרונה, נגיד, או בשנה האחרונה, האם 4% זה הרבה או מעט? זה תלוי מהו המצב שנקרא תעסוקה מלאה. תעסוקה מלאה זה המצב שבו המשק מעסיק את כל מי שבגדול היה רוצה לעבוד, ואז ההבטלה נוצרת רק כי אנשים פשוט עוברים כרגע בין עבודות. זה הרעיון של תעסוקה מלאה.
ולכן אף פעם אנחנו לא נגיע ל-0%.
הבטלה 0 אף פעם לא תהיה, כי דיברנו על זה אם אני לא טועה שבוע שעבר, כשבודקים אבטלה, כשעל המס, על רקיון המרכזית לסטטיסטיקה הבוחנת אבטלה, זה בעצם סקר, ככה זה נעשה בכל העולם.
כן.
סקר, שואלים אנשים, האם עבדת או לא עבדת? עכשיו, אם במקרה עברת, אתה בין עבודות, אז אמרת, לא, לא עבדתי, כן, חיפשתי עבודה בצורה אקטיבית, ולכן אתה נחשב מובטל. שיש מצב של תעסוקה מלאה, אפילו התחלופה של עבודות היא אפילו גבוהה, כי אנשים יודעים שיש עכשיו חסרים עובדים בחוץ, אם אני אעבור למקום אחר, אני יכול להעלות את השכר שלי בצורה משמעותית, אז אבטלה אף פעם לא תהיה אפס, אבל השאלה היא מתחת לרמה של תעסוקה מלאה. אם אנחנו ברמה של תעסוקה מלאה, זה אומר ששוק העבודה במצב מצוין, בדרך כלל זה גם מוביל לעלייה בשכר, כי קשה למצוא עובדים בחוץ. אבל מהי תעסוקה מלאה? 3%, 4%, אף אחד לא יודע. הרמה של תעסוקה מלאה עצמה משתנה כל הזמן ותלויה במשתנים מקרו-כלכליים אחרים, כמו דמוגרפיה וטכנולוגיות ופריון במשק ועוד 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 ועוד. ולכן, כן, אנחנו יכולים להגיד שרמה של 4% אבסולוטית זה נמוך, כי זה כנראה מתחת לרמה של תעסוקה מלאה, אבל אף אחד לא יודע. ארצות הברית, דרך אגב, זה בדיוק הבעיה הכי, זו בדיוק הבעיה הכי קשה של הבנק המרכזי שם. עוד בימים של ילן, וגם במצב הנוכחי, כל הזמן שיעור אבטלה ירד, וירד, וירד, וירד לרמות מאוד נמוכות, וכל פעם הבנק המרכזי אמר, אנחנו נמצאים במצב של תעסוקה מלאה. אוטוטו, אם נמשיך ככה, נתחיל לראות עלייה מהירה בשכר ואינפלציה, אז צריך לעלות ריבית. ובדיעבד מתברר שהם כנראה לא במצב של תעסוקה מלאה, שכנראה הרמה של תעסוקה מלאה מאוד ירדה בשנים האחרונות, בעיקר בגלל הדמוגרפיה וכל דור הבייבי בום, שמגיע לגילי פרישה, אבל עדיין רוצה להישאר בשוק העבודה.
אז מה שאתה אומר ששיעור הבטלה שנגיד 4% זה לא מה שהיה לפני 10 שנים.
בדיוק, פעם 4%. זה היה שיעור אבטלה מאוד נמוך, שהיה מייצר גידול מהיר בשכר, למשל השכר הממוצע היה עולה בקצבים של 4%, והיום ברמה הזו אנחנו רואים שהשכר לא כל כך נלחץ כלפי מעלה, כי כנראה יש עדיין הרבה אנשים שרוצים לחזור לשוק העבודה. אז אם נסכם, קודם כל מה שחשוב זה הכיוון, דבר שני, יש בחלק מהאינדיקטורים משמעות לרמה האבסולוטית, אבל זה בדרך כלל ביחס למשהו, והמשהו הזה לא תמיד כל כך ברור מה הוא בעצמו, ככה שזה הופך את הדברים לקצת יותר מורכבים, אבל אם זה לא היה מורכב, אז מה היינו עושים כל היום? שזה יש כלכלנים.
נכון.
לנסות לפשט את הדברים המורכבים.
ונחזור למה שקרה פה בימים האחרונים, בשבוע האחרון, ונחלק את זה בין שני דברים, בין מקרו לבין מיקרו, כמעט כמו כל דבר בחיים בעצם. ואת המקרו נשאיר ליותר מאוחר, כי בעצם אחרי זה נסביר שלא, יותר מדי דברים קרו. אבל דווקא בוא נתחיל מהבן אדם הפשוט, הוא שנמצא 40 קילומטר מרצועת עזה, ורק הסבר קטן, איך עובד בעצם מנגנון הפיצוי של המדינה במצב כזה, למה שהיה. אז זה מתחלק לכמה חלקים. דבר ראשון, חקלאים, מפעלי תעשייה או עסקים בענף התיירות, הם מפוצים על ידי המדינה, על ידי אובדן הכנסות באמצעות השוואת מחזור העסקים. זאת אומרת, רואים מה עשית לפני שהיית בלגן והושבתת, או שהמפעל שלך נפגע, למה שהיה היום. פיצוי רגיל ונורמלי. מה הבעיה? הבעיה היא שיש את החלק השני, שהם כל אנשי המסעדנים שדיברתי בהתחלה, עולמות אירועים, כל הבעלי בעל חנות נעליים או בגדים, הם לא מפוצים ככה, הם מפוצים על ידי העובדים, זאת אומרת, מהזווית של העובדים, אם לא הגיעו לך העובדים, אתה לא זה שתצטרך לפצות את העובד.
השכר.
את השכר שלו. מה זה אומר אבל? זה אומר שהם לא מפוצים על מחזור העסקים. הלוגיקה של המדינה אומרת, שאם היום יש לי חנות נעליים, אז מי שרצה לקנות ממני נעליים וראה את הדלתות שלי סגורות, יבוא מחר. זה, אתה יודע, שחור ולבן, זה שחור ולבן.
זה הסתכלות מאוד מקרו-כלכלית, כי מי שצריך לקנות נעליים, צריך לקנות נעליים, הוא יקנה אותם.
נכון.
אם הוא יקנה אותם באותה חנות שהוא התכוון ללכת אתמול, לא, יכול להיות שהוא במקרה היה, היה צריך גם לעשות משהו בדואר, הוא אומר, אני אלך לחנות של יד הדואר, זה לא מבטיח לאותו בעל חנות שאותו אדם יחזור אליו. יותר מזה, דיברת על אולמות אירועים. בואו ניקח כהנחת בסיס שאולם אירועים מצליח למלא את הפעילות החודשית שלו. זאת אומרת, כל יום יש אירוע. אירוע שהתבטל, אמנם האנשים האלה כנראה התחתנו, בר מצווה עדיין תתקיים, אבל יש כרגע עוד לוז שלם של אירועים לפניי. זאת אומרת, עד שאני אקבל את האירוע הזה מחדש, אני לא יכול, אי אפשר לדחוף אותו, כי יש כרגע לוז. אז זה הרבה יותר מורכב ברמת המיקרו, זו הסתכלות, עוד פעם, מצד הממשלה, הסתכלות, אין מה לעשות, היא חייבת להיות כביכול מקרו-כלכלית, מאוד קשה להעריך מה, עד כמה, למרות שכמו שאמרת, אפשר לעשות משהו דומה למה שנעשה בענפים אחרים, ולהסתכל על המחזור החודשי, אבל זה פותח פתח להמון המון בעיות אחרות, כנראה. ההסתכלות הזו היא ברמת המיקרו, ברמת החנות הבודדת, מאוד בעייתית, אבל ברמת המקרו היא נכונה. הרי ברור שאם תכננו לקנות נעליים, ולא קנינו אותם השבוע, אנחנו נקנה אותם שבוע הבא. אנחנו נלך עם נעליים קרועות, רק בגלל שלא הצלחנו לקנות שבוע שעבר נעליים. בהרבה דברים זה...
אבל מה למשל לתחום ה... לא יודע מה, מונית או שירותים?
אז זהו, הרבה שירותים, כמו מסעדות שאותם כן מפצים על זה, זה באמת לא נכון. תכננתי ללכת היום למסעדה, אני לא אוכל שתי ארוחות מחר. זה פשוט לא יקרה. ולכן יש פה היגיון מסוים. מוניות לא יקבלו את אותו...
אם לא הזמנתי היום מונית, אני לא אזמין אותה מחר.
אם אני נוסע כל יום במונית לעבודה, ובאותו יום לא נסעתי, זה לא שאני אסע פעמיים, רק כדי שלנהג המונית יהיה את אותו פדיון. אז יש ענפים שזה כן משפיע, יש ענפים שזה לא, ענפים שזה כן מפצה וכאלו שלא, אבל זה בהסתכלות מיקרו, בהסתכלות מקרו, בסוף, ברוב הדברים כנראה, אתה תראה את הצריכה שעבדה בגלל כמה ימים של מבצע, כן חוזר. אבל פה יש נקודה מהותית, שי, שזה, שאנחנו לא מדברים כבר רק על דרום הארץ, אלא ראינו פה, אני חושב אפילו...
לראשונה.
תקדים, כן. תקדים אמיתי, משתי סיבות. אחת, ראינו ביומיים האלו, לא יודע, למי שיצא לנסוע בתל אביב, הכבישים היו פתוחים כאילו אנחנו בסוף אוגוסט.
כן.
ראינו את הפעילות הכלכלית גם באזור המרכז, שפה מן הסתם הפעילות הכלכלית בסכומים היא יותר גבוהה מאשר בדרום הארץ, משותקת. והסיבה השנייה, אני חושב שזה תקדים, כי בא פיקוד העורף, והוא בעצמו בא ואמר, אל תצאו לעבודה. זה שינוי.
כן.
הדיגוף סנטר היה סגור, כי יצאה הוראה לא, שמשרות עבודות לא חיוניות, העובדים לא צריכים לבוא. דיגוף סנטר, רוב העבודות שם, הן לא חיוניות מה לעשות, ולכן ראינו את המקום סגור, מישהו יצטרך לפצות את החנויות שם. אני לא משפטן, אבל אני מניח שברגע שההוראה יצאה מפיקוד העורף, זה שם פה את הממשלה, בנקודה בעייתית מבחינה משפטית, היא ממש הוציאה הוראה לעשות את זה.
זאת אומרת שהבעלים של דיזנגוף סנדר יכול להגיד, אני הפסדתי הכנסה פה, אתם אמרתם לסגור, תפצו אותי.
חד משמעית. חד משמעית.
אבל שים לב שמה שקרה, אני לא יודע אם שמתם לב לזה, אבל ההוראה הזאת שונתה מהר מאוד. בשבע בבוקר פיקוד העורף הוציאו הוראה לא להגיע לעבודה בגוש דן, אחר כך ההוראה שונתה ל... זאת אומרת, לא להגיע אלא אם כן את המקצוע החיוני, שזה גם ויכוח מה זה מקצוע חיוני בכלל. כאילו, אני יודע שרופאים, אבל מה... מי אמר...
אני חושב שיש הגדרות לזה, לפחות מה שהסתכלתי באתר של פיקוד העורף, היה קצת פירוט.
פירוט?
אני לא יודע אם זה הכל, אבל בורסה שצריכה להמשיך לעבוד, היה מקומות שהיה רשום ש... נחשבים כמקצועות חיוניים.
וזהו, ושעתיים אחרי, פיקוד העורף הוציא עדכון, ובגדול לא קרה כלום, לא היה שום שינוי, פשוט היה אותם טילים, אותו קצב, ולא כן, קרה שום דבר. כן, והוא אמר, אתם יכולים לצאת בגוש דן לעבוד, אבל רק אם יש לכם מרחבים מוגנים או משהו כזה, או אתם ליד...
לחוי מטריה, משהו.
כן, יכול להיות שאתה יודע, מישהו, אני לא אומר את זה מידע, אבל אני אומר, יכול להיות שמישהו מהאוצר הרים טלפון למישהו פיקוד העורף ואמר לו, הלו, מה זה ההוראה הזאת?
יכול מאוד להיות, כי עוד פעם, חשיפה משפטית קודם כל, ואנחנו מדברים פה על היקפי פיצויים הרבה יותר גדולים, בכמה וכמה... ממה שהאוצר רגיל, כי הפעילות הכלכלית פה באזור המרכז היא הרבה יותר חזקה מאשר באזור הדרום מן הסתם. באשר למקצועות החיוניים גם, זה סימן שאלה, כי עוד פעם, הבורסה חיונית, אז סוחרים, אנשי השקעות, צריכים להגיע לעבודה. האם כלכלן שתומך באותם אנשי השקעות הוא חיוני? יש פה באמת סימני שאלה, מי היה צריך לבוא ומי לא צריך לבוא. אני חושב שאנחנו עוד נשמע על הסיפור הזה של הפיצוי עוד הרבה זמן, וזה משהו שהאוצר בטח בתקופה הנוכחית, ואנחנו רואים בתקשורת הדיווחים על הוויכוחים בוועדת הכספים ובתוך האוצר על הגירעון ומה עושים איתו, ואין לנו כרגע שתהיה ממשלה, אז אולי יהיה יותר ברור מה עושים איתו, אבל כרגע זה לא התמונה, ופיצויים גדולים רק יקשו עוד יותר על הנושא הזה של עמידה ביעד סביר של גירעון. אני מניח שעוד נשמע על זה לא מעט. ברמת המקרו, עוד פעם, ההשפעה על המשק היא לא מהותית. אני חושב שאם מסתכלים על הבורסה, אתמול שבבוקר, סליחה, שלשום בבוקר, ההודעה הראשונה הייתה שהשקל מתרסק והדולר עולה. זו הייתה ההודעה הראשונה. אחרי בערך רבע שעה, השקל דולר חזר בדיוק לאותה נקודה שהוא היה. לא ראינו לא השפעה על שער חליפין, לא ראינו לא השפעה על הבורסה. סך הכל, המשקיעים די אדישים לאירועים האלו, ואנחנו מכירים את זה מהשנים האחרונות, ואני חושב שבסוף יש היגיון בזה. כי אם באירוע של יום-יומיים, שרובו ככולו באזור דרום הארץ, ההשפעה על הפעילות הכלכלית בישראל, בעיקר כשאתה מסתכל על הבורסה, זאת אומרת, החברות הגדולות, שחלק גדול מהפעולות שלהן זה בכלל בחול, ואלו שלא מושפעות בעיקר ממה שקורה במרכז הארץ, או במקרו בכל ישראל, ההשפעה היא לא גבוהה. יום-יומיים של מבצע כזה, פעילות בדרום, השפעה על הכלכלה הישראלית ככלל היא לא גבוהה. ברור שמי שבדרום נפגע ונפגע מאוד, ויצטרכו לפצות אותו, ואנחנו מקווים שיפצו כמו שצריך, כן. ולא ינסו לחסוך איפה שאפשר, אבל על המקרו זה לא סיפור.
אבל דווקא בסבב הזה, ודווקא עם הדוגמה של גוש דן ומה שעשו, אני מסכים שההשפעה לא גדולה, וגם ראינו סבבים שנמשכו גם חודש וההשפעה לא הייתה גדולה. אבל מה יקרה אם יהיה לנו סבב של, לא יודע, 5-6 ימים, וראינו עכשיו שטווח הרקטות הוא גוש דן, זה כמו, זה כלום. אף אחד לא, אפילו לא מתרגש. ומה יקרה אם 5-6 ימים תהיה הוראה, כמו שהפעם היה רק לשעתיים, אבל תהיה הוראה לא ללכת לעבודה 5-6 ימים. זה כבר סיפור, זה סיפור אחר לגמרי.
סיפור אחר לגמרי, משתי סיבות. קודם כל, מבחינת, עוד פעם, פיצויים והשפעה הרחבה יותר של מקומות סגורים, ויותר מזה בצד הפסיכולוגי. זאת אומרת, אם זה נמשך בתקופה מסוימת, והסנטימנט בציבור מתקבע לכך שמסוכן להסתובב באזור המרכז, מסוכן. ההורים לא שולחים את הילדים שלהם, ילד בא ואומר לאמא שלו, אני רוצה לנסוע לקניון עזריאלי עם חברים, לעשות קצת קניות ולהסתובב בקניון, ואומרת לו, לא, אתה לא, אני מפחדת שיפלו טילים, זה משנה לגמרי את התמונה הכלכלית. זה כבר תמונה שדומה לאינטיפאדה. שכזכור, אנשים פשוט לא הסתובבו ברחובות, לא נסעו באוטובוסים, לא נכנסו לקניונים, וזה הוביל בסופו של דבר למיתון הכי עמוק שהיה בישראל בתחילה שנות ה-2000. כמובן שהיה גם את פיצוץ בועת ה.com, זה היה שילוב של שני הדברים, אבל אז באמת ראית פגיעה בפעילות הכלכלית. גם בלבנון השנייה ראית פגיעה באזור הצפון מהותית, היה רבעון או שניים אם אני לא טועה, שראית פגיעה בפעילות הכלכלית, אחרי זה זה כמובן חזר, אבל זה עולם אחר ממה שאנחנו התרגלנו בשנים האחרונות, ונקווה שלא נגיע לשם.
יש גם עוד עניין, הלימודים. זה כאילו היד יותר קלה על ההדק לבטל את הלימודים, אבל צריך לזכור שברגע שאתה מבטל לימודים, אתה לא רק הילדים לא הולכים לבית ספר או לגן או למה שזה לא יהיה, זה גם אתה משבית ההורים. גם ההורים לא יכולים לעבוד. וגם פה אתה לא יכול להשבית למשך תקופה ארוכה בלי שזה יפגע.
לתקופה ארוכה אתה לא יכול. יש שהתווכחו איתך על כמה ימים, כי לא מעט הורים ביום-יומיים, זה רק ליום-יומיים, ביום-יומיים האלה שהם נשארים עם הילדים, הם מוצאים יותר כסף ממה שהם מרוויחים. כי צריך להשיג את הילדים. אבל אם זה נמשך לתקופה ארוכה, אין ספק, זו בעיה. יותר ויותר עובדים בעצם נאלצים להישאר בבית, וזה פוגע בייצור, זה פוגע בחברות, זה פוגע ביכולת לשלם שכר, ואז צריך לפצות, והפיצויים כידוע הם לאו דווקא בסופו של דבר בגובה, כמו שהתחלנו, מה שצריך, וכן, השאלה פה תמיד בדברים האלו, וכל פעם שיש אירוע, אז מיד עולות השאלות האלו, התשובה נחלקת לשניים, אני חושב. אחד, האזור, האם זה באזור ספציפי, או שזה נרחב, ושתיים, משך הפעולות. ככל שזה נמשך יותר זמן, ככה ההשפעה הכלכלית הולכת ומצטברת, וחשוב יותר, קשה יותר להחזיר אותה. יום-יומיים, כמו שהתחלנו ואמרנו, יום-יומיים, אוקיי, אז אתה לא תיסע באמת פעמיים מונית, אבל אתה עדיין תקנה את מה שתכנת לקנות, והכנסה שלך לא הלכת אומנם למסעדה, אז אתה לא תלך למחרת פעמיים, אבל יש לך הכנסה, עדיין את אותה הכנסה פנויה, אז הכסף הזה כנראה יצא בסופו של דבר. אבל ככל שזה נמשך יותר זמן, ככה גם היכולת שלך בסופו של דבר להחזיר את מה שלא צרכת או לא קנית או לא ייצרת באותה תקופה, היכולת הזו הולכת ופוחדת.
שינויים ברגלי הצריכה, אמרו פעם נטשה.
בדיוק.
טוב, ורק לסיום של החלק הזה, אז נניח והלוואי ואנחנו באמת יכולים לשים את הסבב הזה מאחורינו, יש לנו משהו שאנחנו לא יכולים לשים מאחורינו, וזה עדיין שאין ממשלה ויש גירעון, ומה, אוקיי, אז טיפלנו בזה, ומה עושים עם הבור הזה? אין לנו עדיין שום פתרון באוויר.
פתרון ידוע, רק צריך שמישהו יקבל את ההחלטה. גירעון גבוה, ראינו בשבוע האחרון גם לא מעט אמירות לגביו, גירעון שכנראה יהיה, אם לא עושים שום דבר, מעל 4%, תחזיות, צריך להגיד, של האוצר מניחות גם שהסביבה הכלכלית נשארת יציבה יחסית. אם אתה מניח האטה בפעילות הכלכלית, לא מיתון או משהו, אבל האטה, כי בסוף בעולם יש האטה, כי הצרכן קצת קונה פחות, אז כנראה שאתה תראה את הגירעון מעל 4%, והצטרכו לבצע צעדים בהיקף כלשהו. אני מניח שינסו לעשות כמה שפחות צעדים, כדי לא לעלות יותר מדי מיסים ולא לעשות יותר מדי קיצוצים, ישנו את היעדים מחדש, כמו שקורה כל כמה שנים. אז אם היעד היום לגירעון ב-2020 הוא שהגירעון יהיה בגובה של 2.5% מהתוצר, אין סיכוי לעמוד ביעד שכזה. סביר להניח שיעלו את היעדים לאזור של 3.5% מהתוצר, אולי אפילו קצת יותר מזה, ולהגיע לשם זה אפשרי, זה דורש קצת עלות מיסים, מע"מ למשל, הסתברות גבוהה, קצת קיצוצים, אולי הסבסוד של הצהרונים ייפגע, אבל
כל זה לא יקרה כל עוד אין ממשלה.
כל זה לא יקרה כל עוד אין ממשלה. אנחנו נתחיל את 2020, כנראה, זה אפילו לא כנראה, זה בטוח, בלי תקציב, מה שאומר שבתחילת השנה התקציב הוא בעצם מתבסס על התקציב של 2019, כל חודש מותר להוציא 1/12 מתקציב 2019, אבל כשתהיה ממשלה, עניין של חודש-חודשיים, עד שיהיה תקציב, צריך לזכור שהממשלה הזו, יש גם הסכמים קואליציוניים, גם הם עולים כסף, בינתיים יש האטה, זה אומר, הכנסות ממיסים קצת יורדות, ואת כל התוכניות שאנחנו רואים היום, גם הן עוד יכולות להשתנות, שאנחנו ניכנס לתוך 2020.
אהבתי את הרעיון של אם אתה לא עומד בתחזיות, תעלה את התחזיות, ואז אתה לא תתאכזב.
קלאסה.
כן, אני אשם את זה גם בחיים, זה טוב.
אני הצעתי את זה פעם למנכ״ל שלנו, לא עבד.
אוקיי, החלק האחרון של הפודקאסט, הדבר המוטרף שקרה השבוע, וככל הנראה לא שמתם אליו לב, אז אני יכול להתחיל עם משהו...
בבקשה.
כאילו לא היה כלום השבוע, ולא ירו עלינו ולא ירינו חזרה. אז שווי שוק בדולרים של חברות מקומיות שנסחרות בבורסה. יש, דירגו את כל המדינות בעולם. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על ישראל, אל תיקח חברות אמריקאיות שנסחרות פה, רק ישראליות שנסחרות בבורסה בתל אביב, חיברו את כל שווי...
רק בבורסה בתל אביב, לא כולל חברות שנסחרות בנאסדק וכאלו?
בדיוק.
אוקיי.
בבורסה המקומית שלך במדינה. אז כמובן שבמקום הראשון, ארצות הברית, עם שווי של 30 טריליון דולר, סך מצרפי של כל החברות, שווי שוק שלהם. מקום שני, סין. אני מדבר על נתונים של שנה מלאה האחרונה שהייתה, 2018. סין, מקום שני, עם 6.2, אחרי זה יפן, הונג קונג, צרפת עם 2.4, כן, אנחנו עדיין בטריליון דולר. נרד קצת למטה, אחרי זה יש את הודו, קנדה, בריטניה רק במקום השמיני, גרמניה רק בתשיעי, שוויץ בעשירי, וישראל 31.
אתה
טובה נבחרת. כן, מזכיר. אנחנו לא נעלה למונדיאל, אבל עדיין. שווי השוק נכון בדולרים של חברות מקומיות, נכון לשנה שעברה, 2018, עמד על 0.19 טריליון דולר, זאת אומרת 190 מיליארד דולר. אגב, נכון להיום, השווי טיפה עליו, הוא כבר על 266. אנחנו רחוק מהטופ. אבל...
רחוק, וצריך להגיד, אם אני רוצה עוד טיפה לקרר, שכשאתה מסתכל על זה בדולרים, זה מאוד נהנה גם מההתחזקות של השקל.
כן.
זאת אומרת, גם אם בשקלים אנחנו עוד יותר נמוכים כנראה. בסדר, יש לאן לשאוף.
כן,
מה? אני ראיתי השבוע איזשהו סיפור שעניין אותי פשוט ברמה האישית, כי אני עשיתי לא מזמן טיול בארצות הברית, ונסעתי מלוס אנג'לס ללס וגאס. כמה זמן זה לוקח? נסיעה כזו? אתה יודע לנחש?
באוטו?
באוטו.
4 שעות.
5 שעות, פחות או יותר, בלי לקחת בחשבון את העצירות הגדולות. נסיעה לא קלה, לא כל כך קשה, אבל לא קלה, נופים מהממים. אבל שנים כבר מדברים בקליפורניה על בנייה של קו רכבת מהירה מ-LA לקליפורניה, וכמובן מדברים גם...
מ-LA לווגאס.
מ-LA לווגאס, ויש גם את הסיפור של אילון מאסק מ-LA לסן פרנסיסקו, עם הטיוב שלו. והנה, השבוע פורסם שאושר קו רכבת מ-LA לווגאס, שיעשה את הנסיעה הזו, רכבת במהירות של 180 מייל לשעה, רכבת בולט כזו, שאמורה לעשות את כל הטיול ב-90 דקות. אבל כשנכנסים ומסתכלים על המספרים ועל התוכניות, פתאום רואים שזה לא יוצא מ-LA, זה יוצא מאיזושהי עיירה, העיר, לא יודע בדיוק איך לקרוא לזה, בשם ויקטוריה, שלנסוע אליה מ-LA באוטו לוקח בערך שעתיים. זאת אומרת, חצי דרך, אתה בכל מקרה צריך לנסוע, ואז יש לך 90 דקות עד שאתה מגיע לווגאס, אז בסוף, במקום 5 שעות, זה יוצא לך 3.5 שעות, ואתה צריך להשאיר את האוטו בויקטוריה, או באזור, פשוט כן. אמצע שום מקום, והתוכנית אושרה, והוציאו על זה, הולכים להוציא על זה באזור של 5 מיליארד דולר, לא כל כך ברור מי אישר תוכנית כזאת.
הטכנולוגיה קיימת לכזאת מהירות? קיימת.
כן, טכנולוגיה קיימת. יש לנו בולט טריינס ביפן, ויש לנו באירופה, אבל למה לא פשוט להתחיל את זה עם LA? אני לא כל כך מבין. זה רק מראה שהחלטות הזויות בנוגע לתחבורה ציבורית מתקבלות לא רק בישראל. אני רואה גם בארצות הברית.
לגמרי. תודה רבה שהזנתם, שבוע הבא נשתמע גם.